שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם ממש השיעור עלה לאוויר, זה טיפה ארוך אבל זה חשוב, תהיו איתי, אז השיעור מוקדש לילוי נשמת אביו של אחד הלומדים, שלמה זלמן בן משה אלימלך, זיכרונו לברכה, השיעור גם מוקדש לילוי נשמת משה יוסף בן שמעון ושושנה, שהיום 3 שנים לפטירתו, וגם השיעור מוקדש לילוי נשמת סביב וסבתו של אחד הלומדים, הסבא משה בן שלום יוסף גולדמן, שנפטר בכ"ד שבט תשמ"ד, והסבתא חיה בת רב צבי גולדמן שלחה לעולמה בד' חשוון תשמ"ה. נודה לכולכם אם תלמדו לילוי נשמתם, באמת השיעור הזה הוא בזכותם, בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף כ"ג ג' במסכת נזיר. היום נלמד ממשנה עד משנה, מהמשנה בתחילת כ"ג ג' עמוד א' עד המשנה בכ"ד עמוד א', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום יש לנו דף די פשוט, יש לנו משנה שכבר דיברנו עליה לפני יומיים, ואז בגמרא סוגיות שהן בעיקרה נגדת, ונחלק אותם לחמישה סעיפים, אבל קודם בואו נראה את המשנה. המשנה מדברת על אישה שנזרה נזירות, ולמרות זאת היא עוברת על האיסורים בכוונה, היא שותה יין, התמת למתים, ולגבי זה יש רישה וסיפה. רישה אומרת שכיוון שהיא עוברת על האיסורים בכוונה, היא מקבלת מלכות, ולפני יומיים ראינו מה החידוש בזה, ראינו שם שתי אפשרויות, לא נחזור עליהם עוד פעם, כי הנושא העיקרי שלנו זה דווקא הסיפה. בסיפה אומרת המשנה שאם הבעל הפר לה את הנדר, אלא שהיא לא ידעה שהוא הפר, והיא כאמור עוברת בכוונה לאיסורים, אז למרות שמבחינתה היא מתכוונת לעבור על איסור, אבל בכל זאת, כיוון שבפועל באמת לא נזירה, אז היא לא מקבלת מלכות. רב יהודה מוסיף שאומנם מלכות היא לא מקבלת, אבל מכת מרדות מדרבנן היא מקבלת. עד כאן המשנה, ואת הגמרא על זה כאמור נחלק לחמישה סעיפים שאפשר באופן כללי להגדיר אותם כאגדתא. הסעיף הראשון זה ברייתא, תנו רבנן, ואת הברייתא נחלק לשני שלמים. שלב ראשון זה התייחסות למשנה שלנו, אומרת הברייתא לגבי הסיפה, על אותה אישה שמתכוונת לעבור על איסור, אבל בפועל היא לא עברה על איסור כי הבעל הפר לה והיא לא ידעה, אז אומרת הברייתא דבר די דומה למה שרב יהודה אמר, שמקבלת מכת מרדות מרבנן, אומרת הברייתא שאומנם היא לא מקבלת מלכות, אבל גם מהתורה רואים שהיא כן צריכה כפרה וסליחה, כי כתוב במדבר למד על נדרים, ואם הפר יפר אותם אישה ביום שומו וכולי, אישה אפרם, והשם יסלח לה. למרות שאישה אפרם, בכל זאת היא צריכה סליחה, והשם באמת יסלח לה, אבל היא צריכה סליחה. זה לא שאנחנו מתעלמים, זה דבר ראשון בברייתא. דבר שני בברייתא, זו אמירה מוסרית של רבי עקיבא. כשאדם חוטא, אז בשביל ממש להתחייב על החטא שלו, צריך גם כוונה, וגם שבפועל באמת יחטא. ורבי עקיבא מציין שיש שני מצבים שבהם חסר אחד מהם. מצב אחד זה מה שהזכרנו, אותה אישה שמבחינת כוונה הייתה לה כוונה לחטוא, אבל מבחינת המעשה, בפועל היא לא באמת חטא, כי הבעל לפר לה, זה מצב אחד. מצב שני זה מצב בדיוק הפוך, של אדם שלא רצה לחטוא, לא הייתה לו כוונה, אבל בפועל הוא כן חטא, בשוגג. ובשני המצבים האלו אנחנו מוצאים שהתורה אומרת שהם צריכים סליחה, למרות שחסר להם או מעשה או כוונה. אצל האישה ראינו שהיא צריכה כפרה, כתוב והשם יסלח לה, ובמצב ההפוך שהוא לא רצה לחטוא וכן חטא, אז כתוב לגבי השם תלוי ונשא עוונו. אז גם כאן רואים שהוא צריך כפרה. וממילא בחר רבי עקיבא ואמר, אם במצבים האלו שחסר כוונה או חסר מעשה, בכל זאת צריכים כפרה, אז על אחת כמה וכמה אדם שגם רצה לחטוא וגם חטא, כמה הוא צריך להצטער על החטא שלו, ועל זה ידבו כל הדבים כשיבינו את חמורת העוונות. זו אמירה כללית של רבי עקיבא. עכשיו רק בסוגריים ניכנס עוד קצת לפרטים ונציין שני דברים. דבר אחד, לגבי אשם תלוי, קודם נזכיר מה זה. אשם תלוי זה קורבן שמביא אדם שיש ספק האם הוא התחייב בקורבן חטאת. כלומר, אדם שיודע שהוא אכל חלב, אבל זה היה בשוגג, אז הוא מביא קורבן חטאת. אבל אדם שיש ספק האם הוא אכל חלב בשוגג, אז הוא לא מביא חטאת, אלא אשם תלוי. ויש מחלוקת גם בתנאים, גם באמוראים, על איזה סוג ספק מדובר כאן. האם בחתיכה אחת או דווקא שתי חתיכות. רבי עקיבא אומר גם חתיכה אחת, איסי בן יהודה אומר דווקא שתי חתיכות. מה הכוונה? אז חתיכה אחת, הכוונה היא שהייתה לפניו חתיכה, והוא חשב שהיא שומן, כלומר שהיא קשרה, ואחרי זה התברר שאולי היא הייתה חלב ולא שומן. אז יש כאן ספק האם החתיכה שהוא אכל היא חלב, ולפי רבי עקיבא גם זה מחייב אשם תלוי. איסי בן יהודה לעומת זאת אומר שמצב כזה לא מחייב אשם תלוי, כי בכלל לא ברור האם היה כאן חלב, אלא מתי הוא כן חייב אשם תלוי, אם היו שתי חתיכות שהוא יודע שאחת הייתה חלב אחת שומן, והוא אכל אחת מהם והוא חשב שהוא אכל את השומן, ואחרי זה התברר שאולי בכל זאת הוא אכל את החלב. ואומר על זה איסי בן יהודה, כאן כיוון שאיקבה איסורה, כלומר ודאי שיש כאן בסיפור איסורה, לא ברור אם הוא אכל אותו, אז בזה הוא מביא אשם תלוי, אבל כאמור בחתיכה אחת, כאן זה ספק קלוש יותר, ועל זה הוא אפילו לא צריך להביא אשם תלוי. זו המחלוקת ביניהם, ואת האמירה המוסרית הזאת של רבי עקיבא, שאם על מצב כזה של אשם תלוי צריך כפרה, אז כמה צריך לבכות על אדם שחטא בכוונה, הברייתא מביאה לשתי השיטות. גם לרבי עקיבא על חתיכה אחת, גם לאיסי בן יהודה על שתי חתיכות, זו הערה אחת. הערה שנייה זה שאחרי הברייתא אמירה הגמרא, למה צריך רבי עקיבא להשמיע את האמירה המוסרית הזאת על שלושת המקרים שהזכרנו, גם על האישה שהיא רצתה לחטוא אבל לא חטאה, וגם על שני המצבים של אשם תלוי שהם לא רצו לחטוא אבל חטאו. אז אומרת הגמרא, יש צריכותא, כי מצד אחד אם היה רק את המקרים של אשם תלוי, אז שם מובן שהם צריכים כפרה, כי באמת בפועל הם עברו על האיסור. לעומת האישה שאומנם היא רצתה לחטוא אבל הרי בפועל היא לא חטאה, אז יש כאן חידוש שבכל זאת היא צריכה כפרה. זה מצד אחד. מצד שני יש גם סברה הפוכה שהאישה אומנם לא חטאה אבל היא רצתה לחטוא, אז הגיוני שהיא צריכה כפרה. לעומת אותם אנשים של האשם תלוי, הם הרי לא רצו לחטוא, זה שוגג, אז אולי הם לא צריכים כפרה, כמה שמלן שגם הם. זה הצריכותא לגבי האישה והמצבים של האשם תלוי, ובנוסף, בתוך האשם תלוי, יש גם צריכותא לרבי עקיבא ולאיסי בן יהודה, כי אם לא היינו מזכירים את איסי בן יהודה, היינו חושבים שבמצב כזה שאיקבא איסורה, אולי כפרה לא תעזור לו בכלל, כי הרי איקבא איסורה זה לא כזה שוגג, הוא היה צריך להיזהר יותר, כמה שמלן שגם שם כפרה עוזרת. זאת הערה שנייה לצריכותא, רק שימו לב שכשאנחנו מדברים פה על כפרה, זה קצת שיתוף השם, כי לגבי האישה אנחנו מדברים על כפרה רוחנית כזאת, או מכת מרדות מרבנן, לעומת זאת לגבי האשם תלוי, שם הכפרה זה ממש קורבן. בכל אופן, עד כאן הערות על רבי עקיבא, ועד כאן שני חלקי הברייתא, ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור. הסעיף השני לקראת סוף עמוד א' בשורה הרחבה הראשונה, אגב זה שדיברנו על ההשפעה של הכוונה במעשה החטא, הגמרא מביאה את הפסוק הבא בהושע, כתוב, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. משמע שיש איזשהו מעשה שזה תלוי בכוונה האם אתה נחשב צדיק שעשית אותו או רשע, פושע שעשית אותו, ולגבי זה יש שלושה הסברים במה מדובר. הסבר ראשון זה של רבי יוחנן, והוא אומר שזה מתייחס למשל לשני אנשים שעושים את אותה מצווה, למשל מצוות פסח, אחד אוכל אותה לשם מצווה, אז הוא נקרא צדיק, ואחד אוכל אותה באכילה גסה, כלומר כשהוא כבר שבע. שימו לב שכאן הכוונה זה לא בדיוק כוונה, שניהם אכלו אותה לשם המצווה, רק שאחד כיוון והתכונן ודאג שהוא לא ירעב לפני זה והשני לא. זה ההבדל בין הצדיק לפושע בפסוק, זה ההסבר הראשון. אבל דוחה את זה ריש לקיש, לא יכול להיות שהפסוק מתייחס לאדם כזה כפושע. נכון, זה לא מצווה מן המובחר, אבל הוא קיים את המצווה, הוא לא נקרא פושע. לכן ריש לקיש מציע הסבר שני. ההסבר של ריש לקיש זה שהפסוק משווה למשל בין שני אנשים שכל אחד נמצא בנפרד בביתו, ולכל אחד בבית יש גם את אשתו וגם את אחותו, ובאיזשהו מצב מוזר כל אחד מהם בעל אחת מהאנשים, כנראה החושך, הוא בא עליה מתוך מחשבה שזו אשתו, ובזה הפסוק מבדיל, שהצדיק, השם דואג שבאמת הוא יבוא על אשתו, לעומת הפושע שהשם לא שומר עליו, והוא בא בטעות על אחותו. זה הסבר של ריש לקיש, אבל גם את זה דוחה הגמרא, היא אומרת, משמע בפסוק ששני אנשים עשו את אותו מעשה, ולצדיק זה טוב ולרשע זה לא טוב. לעומת זאת, בהסבר של ריש לקיש, הם לא עשו אותו מעשה, אחד עשה מעשה מותר ואחד עשה מעשה אסור, לכן הגמרא מביאה הסבר שלישי. וזה שהפסוק מתייחס למשל למקרה של בנות לוט שהם באו על אבא שלהם הלוט, וכאן גם הבנות וגם לוט עצמו עשו את אותו מעשה של ביאה אסורה, אלא שהבנות נחשבות צדיקות, כי הם עשו את זה לשם מצווה, ליישוב העולם, כי הם חשבו שאין עוד אנשים בעולם, ואילו לוט נקרא פושע, כי הוא עשה את זה לשם עבירה. זה הסבר השלישי, שוב אותו מעשה, והשאלה היא מה הייתה הכוונה. אלה שלושת ההסברים, ועכשיו לגבי הסבר האחרון על בנות לוט, יש כאן שתי שאלות בגמרא, נראה אותם בסדר הפוך. השאלה השנייה זה ששואלת הגמרא, הרי לוט היה שיקור, הם השקו אותו, זה היה באונס, למה אתה מאשים אותו? על זה עונה הגמרא, נכון, בפעם הראשונה עם הבת הבחירה זה היה אונס, אבל בבוקר הוא ידע כבר מה קרה, לכן הוא היה צריך להיזהר לא לשתות עוד פעם, אז הפעם השנייה זה כבר לא נחשב אונס. עכשיו תגידו, רגע, הוא לא ידע, הרי כתוב ולא ידע בשכבה ובקומה. אז אומרת הגמרא, יש נקודה מעל הוו באמצע המילה ובקומה, והנקודה הזאת כאילו מבטלת את המילה, שאומנם בשכבה הוא לא ידע, אבל בקומה הוא כן ידע, והוא היה צריך להיזהר. אז זו השאלה השנייה בגמרא, זה לא היה לגמרי באונס. עכשיו נחזור לשאלה הראשונה, אומרת הגמרא, בסדר, אז הוא ידע, אבל עדיין, מי אמר שהוא התכוון לאיסור? אולי גם הוא התכוון כמוהם ליישוב העולם הזה. זו עונה הגמרא, לא. לוט היה שטוף זימה, אנחנו רואים את זה בפסוק, וישא לוט את עיניו, וירד כל כיכר הירדן, והגמרא דורשת כל מילה ומילה בפסוק כאן על התאוות של לוט, למשל, וישא לוט, זה רומז לפסוק על אשת פוטיפר, ותישא אשת אדוניו את עיניה, ולגבי המשך הפסוק של לוט את עיניו, אז זה רומז לפסוק בשמשון, כי היא אשרה בעיניי, והמשך הפסוק ויר, זה רומז לפסוק ויר אותה שכם בן חמור, וכן הלאה, הגמרא דורשת כל מילה על התאוות של לוט, ומכאן היא מבינה שהן התכוונו לשם שמיים, אבל הוא התכוון לעבירה, ועל זה כאמור נאמר, וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ועד כאן הסעיף השני של השיעור, שזה כאמור הובא בשביל להראות שהכוונה משפיעה לטוב ולרע. הסעיף השלישי זה אם כבר הזכרנו את לוט, אז בואו נדבר עליו עוד קצת ונחלק את זה לשני נושאים. נושא אחד זה לגבי הפרידה של לוט מאברהם, ולגבי זה יש שתי דרשות. דרשה אחת של רבה לפסוק במשלי י"ח, פסוק י"ט, אך נפשע מקריית עוז ומדיינים כבריח ארמון, אז הוא דורש ככה, אך נפשע מקריית עוז זה לוט שעזב את קריית עוז, שעזב את אברהם, ומדיינים כבריח ארמון, שימו לב שהקרי זה מדיינים, אבל הכתיב זה משהו כמו מדונים, כלומר מריבה, שבזה שהוא עזב את אברהם, הוא גרם לזה שבעתיד תהיה מריבה בין צאצאי לוט לבין צאצאי אברהם, עד כדי שזה כבריח ארמון, כמו המנעול, הבריח ששמים בדלת של הארמון, שלא יוכלו להיכנס, ככה לא יוכלו אמוני ומואבי להיכנס לקהל השם. זו הדרשה הראשונה של רבא. הדרשה השנייה זה גם של רבא או של רב יצחק, וזה על פסוק אחר באותו פרק במשלי, פסוק א' כתוב, לתאווה יבקש נפרד, בכל תושייה יתגלה. אז לתאווה יבקש נפרד, הכוונה היא לוט ביקש להיפרד, להיות נפרד, בגלל לתאווה, בשביל למלא את תאוותו, כמו שראינו גם מקודם, וזה גרם לזה שבכל תושייה יתגלה, שבכל התושייה, בכל התורות, כלומר גם בתורה שבכתב וגם בעל פה, יתגלה, כלומר יתגלה קלונו. איך זה מופיע בשתי התורות? אז זה מופיע בתורה שבכתב, מה שנקרא כאן בגמרא בבתי כנסיות, כי שם קוראים את התורה שבכתב, כתוב לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, כאמור, וזה מופיע בתורה שבעל פה, מה שנקרא כאן בבתי מדרשות, במשנה מפורשת שהם אסורים לעולם, על כאן שתי הדרשות, ויוצא לפי שתי הדרשות שהאיסור של אמוני ומואבי לבוא בקהל השם בפשט בגלל מה שהם עשו כשהגענו לארץ, אבל בדרש יש לזה מקור הרבה יותר קדום כבר מזה שלוט עוזב את אברהם, ועד כאן הנושא הראשון של הדרשות לגבי לוט. בשביל הנושא השני על הדרשות הלוט, נעשה דילוג עכשיו מהרבע העליון של עמוד ב' ועד הרבע התחתון של עמוד ב', וזה לגבי ההבדל בין שני בנות לוט. נראה כאן שתי דרשות, אחת של רבי יוחנן ואחת של רבי יהושע בן קורחה, וזה מעניין שבדרשה של רבי יוחנן, הבת הצעירה יוצאת יותר טוב, ואילו בדרשה השנייה של רבי יהושע בן קורחה, הגדולה יוצאת יותר טוב. במה מדובר? אז רבי יוחנן אומר שהבת הצעירה משתמשת בשפה נקייה יותר, כי הבת הגדולה קרא לבן שלה מואב, כלומר היא בפירוש אמרה, הילד הזה הוא מאב, מאבא. מצאת הצעירה השתמשה בלשון עמומה יותר, היא קרא לו אמון, כלומר הוא מהעם שלי, ממישהו קרוב, אבל היא לא אמרה בפירוש מאבא, השתמשה בלשון נקייה יותר, ואומר רבי יוחנן שהקדוש ברוך הוא לא מקפח, אפילו שכר שיחה נאה, אפילו דבר כזה קטן, יש לזה השפעה, ולכן לגבי מואב כתוב בדברים ב' פסוק ת', אל תתגר במלחמה, כלומר אסור להתגרות במעט כדי מלחמה, אבל סתם ככה להציק להם מותר. לעומת זאת, לגבי הצאצאים של הבת הצעירה, אמון, כתוב אל תצורם ואל תתגר בם, משמע בכלל, גם סתם להתגרות זה אסור, כי היא השתמשה בלשון נקייה. זו הדרשה של רבי יוחנן שהצעירה עדיפה. לעומת זאת, דרשה שנייה, רבי יהושע בן קורחה, הוא ראה עדיפות מסוימת גם בגדולה, וזה שהיא קדמה למצוות יישוב העולם, כי הרי היא הייתה הראשונה, ורק לילה אחרי זה גם הצעירה עשתה את זה, ובזכות זה, הגדולה זכתה שהמלכים שיצאו ממנה, כאן הכוונה לא ממש למלכים, אלא אבות מלוכה, הם הגיעו ארבע דורות לפני המלך שיצא מהצעירה, כי הרי ממואב יצאו עובד ישי, דוד ושלמה, כאמור עובד וישי לא מלכים, אבל הם אביהם של המלוכה, ואילו מהצעירה יצא מלך רק דור אחד אחרי זה, וזה רחבם, שהוא הבן של שלמה ו נעמה, שנעמה את האמונית, זו עדיפות שיש לה גדולה שהיא קדמה למצוות יישוב העולם. ועד כאן, הסעיף השלישי של השיעור, ראינו עוד שני נושאים של דרשות, הלוט והבנות שלו, ובזה כבר הגענו למשנה בכ"ד עמוד א', ועכשיו בשביל הסעיף הרביעי, נחזור חזרה מהמשנה בכ"ד ועד הרבע העליון של כ"ג עמוד ב'. הסעיף הרביעי, אגב זה שדיברנו על בנות לוט, שהם זינו עם אבא שלהם, אבל זה היה לשם שמיים, אז הגמרא מזכירה עוד שתי נשים שגם כן זינו לשם שמיים. האישה הראשונה מזכיר אולה, זאת תמר, שהיא עשתה את זה בשביל להעמיד זרע ממשפחת יעקב, ובזכות זה היא זכתה שיצאו ממנה מלאכים ונביאים, ואולה אגב משווה את זה לזמרי בן סלו, שהוא זנה עם המדיינית שלא לשם שמיים, והוא גרם למגפה. אז זו האישה השנייה, בנות לוט ותמר. האישה השלישית זה יעל, שהרגה את סיסרא, ואומר רב נחמן בר יצחק שלפני זה היא גם זנתה איתו, ולגבי זה נוסיף עוד שלוש הערות. הערה אחת, אומר רב נחמן בר יצחק שמהסיפור הזה של יעל אפשר ללמוד גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. שלפעמים אדם עושה דבר שהוא באופן טכני עבירה, אבל הוא עושה את זה לשם שמיים, וזה גדול יותר ממצווה שלא לשמה. עכשיו, איך הוא יודע שזה גדול יותר? כי כתוב לגבי יעל בשופטים ה', תבורך מנשים יעל, אשת חבר הקני, מנשים באוהל תבורך. והוא דורש שהכוונה היא שהיא יותר מבורכת מנשים באוהל. ומי זה הנשים באוהל? הכוונה היא לארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שלגבי כל אחת מהם יש פסוק שמזכיר שם באוהל. והנה אנחנו רואים שיעל יותר גדולה מהם. עכשיו, לגבי זה שואלת הגמרא, אוקיי, אז עבירה לשמה זה דבר גדול, אבל איך אתה אומר שזה יותר גדול ממצווה שלא לשמה? הרי גם מצווה שלא לשמה זה דבר חשוב, כמו שאמר רב שלעולם יעשה אדם מצווה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אז מתקן את הגמרא, אתה צודק, זה לא יותר גדול, אבל זה אותו דבר. באותה רמה, זאת הערה אחת, הוספנו איזה הערה בסיכום מתוך התוספות, כדאי לראות שם. בכל אופן, נעבור להערה השנייה, וזה שאומר רבי יוחנן, אמרנו שבאותו אירוע סיסרא בעל יעל, אז אומר רבי יוחנן הוא לא סתם בעליה, אלא שבע בעילות בעל אותה אותו רשע, והוא דורש את זה מהפסוק, בין רגליה קר... קרה נפל שכב בין רגליה קרה נפל, יש כאן שבע פעמים סך הכל את הביטויים קרה נפל ושכב, הוא מבין שכל פעם כזה זה בעילה, והערה שלישית שואלת הגמרא, בסדר, היא עשתה עבירה לשמה, יפה מאוד, אבל עד כדי כך לשבח אותה, תבורך מנשים יעל, הרי זה לא רק לשמה, בסופו של דבר היא גם נהנתה מהבעילה, אומרת הגמרא, לא, היא לא נהנתה מהבעילה בכלל, כי כל טובתם של רשעים ראה היא אצל צדיקים, זה היה לגמרי לשמה, ולכן השבח הגדול, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי נשים שזינו לשם שמיים. הסעיף החמישי והאחרון מאוד קצר, בהמשך אותה הגמרא, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', אומרת הגמרא גופה, לגבי מה שמר רב יהודה בשם רב, שלעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות גם שלא לשמן, כי מתוך שלא לשמן יבוא לשמן, אז רב מביא לזה ראיה מבלק, שכשבלק רצה שבלעם יקלל את ישראל, אז בהוראת בלעם הוא הקריב 42 קורבנות שלא לשמה, לא רק שלא לשמה, אלא ממש נגד עם ישראל, איך הגענו ל-42? כי הם הקריבו בשלוש מקומות שונים, כל פעם שבע מזבחות, על כל מזבח שני קורבנות, פר ואיל, אז 3 כפול 7 כפול 2 זה 42. בכל אופן, הוא הקריב קורבנות שלא לשמה, ואפילו שזה היה ממש שלא לשמה, בכל זאת, זה לא הולך לאיבוד. בסוף, זה יצר מצב של לשמה, לא אצלו, אלא אצל הצאצאים שלו, כי ממנו יצא רות, כי היא הייתה הצאצאית של עגלון מלך מואב, שהוא צאצא של בלק, ומרות יצא דוד, שהוא שר להשם, ויצא שלמה, שבנה את המקדש, והקריב קורבנות לשם שמיים. אז הנה אנחנו רואים שמתוך הקורבנות שלו, שלא לשמה, בסוף יצא הרבה לשמה, ועד כאן הסעיף החמישי והאחרון. בזה הגענו לרבע התחתון של כ"ג עמוד ב', את השאר עד המשנה בכ"ד ד' כבר ראינו, אז נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה שמבחינתנו החלק העיקרי שלה היה הסיפה, שאמרה שהיא אישה עשתה נזירות, והבעל הפר לה, אבל היא לא ידעה, והיא בכוונה חטאה, אז כיוון שבפועל היא לא הייתה נזירה, אז היא לא חייבת מלכות, חוץ ממכת מרדות מרבנן לפי רבי יהודה, זה במשנה. את הגמרא לגבי זה חילקנו לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו ברייתא, שקודם כל אמרה שאומנם היא לא צריכה מלכות, אבל היא כן צריכה כפרה וסליחה, כמו שכתוב, אישה אפרם והשם יסלח לה. ודבר שני, רבי עקיבא היה בוכה על זה ואומר, אם אישה שהתכוונה לחטוא ולא חטא צריכה סליחה, אז ודאי שמי שהתכוון לחטוא וכן חטא, כמה הוא צריך סליחה? ואותו דבר גם על מצב הפוך. אם אדם שחטא בשוגג, כמו במצב שחייבים עליו אשם צלוי, שהוא לא רצה לחטוא והוא כן חטא, הוא צריך סליחה, על אחת כמה וכמה, מי שרצה לחטוא וחטא צריך סליחה. זו אמירה של רבי עקיבא, וראינו שזה מתפצל באשם צלוי, בין הדעה של רבי עקיבא שחייבים אשם צלוי גם על חתיכה אחת, לבין הדעה של איסי בן יהודה שחייבים רק על שתי חתיכות, וראינו מה הצריכות להזכיר גם את האישה וגם את שני המצבים של השם תלוי, וזה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני, אגב זה שהכוונה של המעשה משפיעה, אז ראינו את הפסוק כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, וראינו שלושה הסברים. הסבר ראשון, רבי יוחנן אמר ששני אנשים יכולים לעשות את אותה מצווה, למשל אכילת פסח, והצדיק זה מי שעושה את זה לשם מצווה, והפושע זה מי שעושה את זה באכילה גסה, אבל ריש לקיש דחה את זה, הוא לא נקרא פושע. אלא הסבר שני, ריש לקיש, שני אנשים באו על אישה, אחד יצא לו שזה במקרה אשתו, אז יצא לו טוב, צדיקים ילכו בם, ואחד חשב שזה אשתו, אבל במקרה זה היה אחותו, והוא פושעים יכשלו בם. אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי לא מדובר שהם עשו את אותו מעשה, אלא הסבר השלישי, זה בנות לוט ולוט, שהם שניהם עשו את אותו מעשה, ובנות לוט עשו את זה לשם שמיים, לכן הם צדיקות, ואילו לוט עשה את זה לא לשם שמיים אלא לעבירה, ולכן הוא נחשב פושע. ובסוגריים שאלנו, הרי זה היה באונס, הוא היה שטוי, וענינו, בבוקר הוא כבר הבין, הוא היה צריך לא לשתות עוד פעם, וגם שאלנו, אולי גם הוא עשה את זה לשם מצווה, וענינו, לא, דורשים מהפסוק, וישא לוט את עיניו וכולי, שהוא היה שטוף בזימה, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, אגב לוט, הזכרנו עוד שני נושאים. דבר אחד, ראינו שתי דרשות על הפרידה של לוט מאברהם, שמבקרים אותו על זה, ובגלל זה בסוף יצא שלא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. ונושא שני, זה ההבדל בין שתי הבנות, שמצד אחד רבי יוחנן אומר שהצעירה עדיפה בזה שהיא השתמשה בלשון נקייה, שהיא לא קרא לבן שלה מואב אלא אמון, ובזכות זה אסור להתגרות בהם אפילו סתם, לא רק לעשות מלחמה. אבל מצד שני, רבי ישוע בן כוח אומר שיש עדיפות לבכורה בזה שהיא קדמה למצוות יישוב העולם בלילה אחד, ולכן ממנה יצאו עובד ישי, דוד ושלמה, ואילו מהצעירה רק אחרי זה יצא רחבם. ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, אגב בנות לוט שזנו לשם שמיים, ראינו עוד שתי נשים כאלה, וזה תמר, ובזכות שיצאו ממנה המלאכים ונביאים, ויעל שזינתה עם סיסרה בשביל אחרי זה להרוג אותו, ועל זה התברכה, תבורך מנשים יעל, מנשים באוהל תבורך, ומכאן למד רב נחמן בר יצחק, שגדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה, והגמרא תקנה לא גדולה יותר, אלא אותו דבר לפחות, וזה היה הסעיף הרביעי. סעיף 50, כבר הזכרנו את מצווה שלא לשמה, אז אמר רב יהודה מערב שלעולם יעסוק בתורה ובמצוות גם אם זה רק שלא לשמן, כי מתוך שלא לשמן יבוא לשמן, כמו שמצאנו אצל בלק, שהוא הקריב 42 קורבנות שלא לשמה, אלא בשביל לפגוע בעם ישראל, אבל בסוף יצא מזה שיצא ממנו רות, שממנה יצא דוד ושלמה, שהם עבדו את השם לשמה, כל טוב.